עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הולכים לקולנוע. הדור הבא. עם קרין ונמרוד על דעה.
עצמאות שמח! פרק מספר 90 של הולכים לקולנוע הדור הבא, ההסקט.
ההסקט.
פרק חגיגי מיוחד, חג שמח.
חג שמח.
איך אתה חוגג את יום העצמאות הבא עלינו לטובה?
מנגל בתוך הבית. זה הקונספט החדש שלי, לעשות מנגל לא סתם בתוך הבית, בחדר השינה. כן.
אוקיי, אני אדאג לצאת מהבית כדי שזה לא יקרה.
כן.
אוקיי, תודיע לי כשאתה מסיים ואז אני אחזור.
אני יודע, יום עצמאות שמח לכולם.
אז כמו שאתם יכולים לראות למי שצופה בנו בערוץ היוטיוב שלנו, אנחנו באולפן שלנו, אולפן של עוד יותר. אז אנחנו מתרגלים לפריים, הפריים התחדש, התגוון, אבל היי היי הוי.
היי היי הוי.
אני מרגישה כמו ג'ו רוגן עכשיו.
נכון.
נכון?
כן, אני צריך להתחיל להקריח בשביל זה, אבל וגם שרירים.
כן, וכן, לא זה, כן, הסתפרתי, כן, אני משקפי קריאה.
כן.
כן, הזדקנתי. משקפי מחשב, סליחה, לא קריאה, סליחה, משקפי על המחשב. אז תתרגלו, כן. אבל אנחנו היום התכנסנו כדי לחגוג ספשייל קולנוע, אנחנו בעצם נעשה גם ספשייל קולנוע וגם ספשייל טלוויזיה, אבל אנחנו נתחיל עם הספשייל של הקולנוע, הטלוויזיה ישודר בשבוע הבא. אנחנו בעצם בוחרים את הסרטים שהשפיעו על התרבות הישראלית, יצאו מאות סרטים בשנים האחרונות. בקולנוע הישראלי, עוד גם לפני הקמת המדינה, אנחנו בוחרים את אלה, אתה אגב לא יודע מה בחרתי, אז יכול להיות שאני, כאילו אתה כן יודע, אבל חצי יודע.
תפתיע אותי.
ואנחנו נדבר עליהם, אם יש לנו מה להגיד, יש לנו 46.
כן, חשבנו לעשות
70. לעשות 73, ואז אמרנו שאתם תלכו לאיבוד אחרי זה, לא מצאנו 73 סרטים.
לא, יש כאילו 73 סרטים, אבל זה יצא ארוך מדי וזה, אז מצאנו את הסרטים האלה.
אז זה מחולק לפי סדר יציאה, מה שנקרא, כל דור של סרטים מאופיין בעצם ב... נקרא לזה בז'אנר פופולרי יותר ופחות, אז בוא נתחיל בשנות ה-60, בשנות ה-60 דווקא היו רק שני סרטים.
זה מה שיצא? רק שני סרטים?
לא, היו שני סרטים ש...
כל שנות ה-60?
שני סרטים שבחרתי.
בסדר, זה יותר...
אני אתן לך רמז.
אחד זה תעלת בלאומליך. בלאומיך או בלאומליך?
בלאומליך.
בלאומליך, נכון? אני חושב.
אני חושבת.
אז זה לא זה.
נתחיל מההתחלה ונבדוק. סתם,
אני... אז זה לא זה, אני מבין.
לא. עכשיו אני מרגישה לא טוב שלא הכנסתי את זה, לא, למרות שזה לא סרט כזה, בוא נדבר רגע על אפרים קישון, אוקיי? הסרט הראשון שנכנס לרשימה מבחינתי הוא סלח שבתי, שאתה משום מה ראית אותו לראשונה לפני, לא יודעת, כמה שנים אמרת פעם ראשונה, אני ראיתי אותו הרבה פעמים.
כן.
הסרטים של אפרים קישון, ההומור של אפרים קישון,
כן.
אגב, הוא יהיה גם בהמשך ברשימה, הוא הומור מאוד מיוחד.
כן.
שלא כולם מבינים אותו. אני לא יודעת אם הוא היה, אם זה הומור שהיום נגיד, הצעירים היו מזדהים איתו.
אני לא חושב שהצעירים היו מזדהים עם ההומור שמגיע עד ה-80s, 90s כזה.
באמת?
כן.
עד כדי כך? רגע, אז אם הם יראו עכשיו סרט מתיחות של יהודה ברקן, ונגיע ליהודה ברקן בהמשך?
אוי, זה נורא.
הם יגידו שזה נורא? שהם יגידו, יו, זה קורה נורא, חייך אכלת אותה וכאלה.
לא, הם יגידו, בבקשה, תסגור את זה, זה מאוד אופנסיב. זה מה שהם יגידו.
היא לא כל כך בטוחה שאתה צודק.
זה מאוד פוגע. זה פוגע בי ובנפשי הרכה.
אוקיי, אז סלח שבתי היה הסרט הראשון שנכנס בעצם לרשימה שלו, יצא ב-1964. היית מאמין? הוא גם הסרט הישראלי הראשון שזכה, שהיה מועמד לזכייה בפרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר.
כן.
האם זה בזכות חיים טופול, שמשחק בתפקיד הראשי, שהוא היה כוכב צעיר ועולה, שמשחק אדם בוגר, למרות שהוא היה בשנות ה-20 או ה-30 לחייו?
והוא גם אשכנזי, ככל שאני יודע. אז כן.
לא חשבתי על זה.
יש לו מנעד מאוד רחב לחיים טופול. אני חושב שזה בעיקר בזכות חיים טופול, כי הסרט עצמו הוא בסדר, I guess, אני לא יודע, אין בו משהו שכאילו הדהים אותי.
אתה רוצה לשמוע עוד משהו מעניין על סלח שבתי, שבטוח לדעת, הוא זכה בשני פרסי גלובוס הזהב.
וואלה.
כן, הסרט הזר הטוב ביותר, והשחקן הטוב ביותר עבור חיים טופול.
חיים טופול, כלי...
טופול בכלל, תדעו לכם, חבר'ה צעירים, אתם לא מכירים בחיים טופול, גוגל הים, אבל הוא כאילו, בשביל האמריקאים, כן. טופול is טופול. זה קודם כל הוא, כן, Fiddler כן. on the Roof, כנר על הגג, אגב, היה ממש עכשיו לפני כמה ימים איחוד של הקאסט המקורי של כנר על הגג.
מרשים מאוד.
כן, תודה. אז לא איחוד זומי, זומי כזה, כן, כמו כל דבר. אז זה הסרט הראשון שנכנס לרשימה. השני, רמז, אני אעשה לך?
נו.
השחקן השני שהאמריקאים מאוד אוהבים ומזוהה, זה מזוהה עם הישראלים. וזה לא ליאור רז מפאודה.
אקי אבני, סתם, אני לא יודע, מי...
אני אשיר?
נו.
אומרים כי אני, אני.
זה, נו, זה קונילמל כאילו?
כן, שני קונילמל זה הסרט השני מ-1966. מייק בורשטיין, איך אתה לא יודע מי זה מייק בורשטיין?
אני...
אמר אף אחד.
הרבה זמן לא הלכתי למופע יידיש פיל, אז כן, היידיש שלי קצת חלודה, אבל אני זוכר שבתור ילד הלכתי לראות את, אני חושב, קונילמל בקהיר.
בתל אביב, וגם היה גם בקהיר, גם בתל אביב, גם ברמלה, גם בלוד.
אני חושב קונילמל בקהיר, ואני זוכר שנורא נהניתי בתור ילד, למרות שלא הבנתי כלום, זה יהיה מעניין לראות היום.
שני קונילמל?
שני קונילמל, קונילמל בפריז, קונילמל וצ'יפופו, קונילמל...
אוקיי, שני דברים, שני פרטי טריוויה חשובים על שני קונילמל, אגב, למי שלא מכיר, אני מציעה לראות, זה מאוד מאוד חמוד. הוא בעצם מגלם שתי דמויות במקביל, קוני ומקס, זה בעצם קומדיה של טעויות, זה בכלל מבוסס אפרופו על יידישפיל, על מחזמר יידי, באותו השם, זה היה הסרט הראשון בקריירה הקולנועית של מייק בורשטיין.
מה את אומרת?
כן. והרבה לפני אבא לבולה לונה פארק, ועד היום הוא ממשיך, כן.
היום הוא כוכב יידישפיל, כאילו, הכוכב בעצם, היחידי.
כן, בעולם.
כן.
הכוכב היחידי שנשאר.
שעוד עושה
יידיש. חוץ מיעקב בודו, אמרתי שם ש... שאף אחד לא יודע.
אז בואי נעבור לדברים קצת יותר...
מה, לא טוב?
לא, לא, זה מצוין, זה נהדר. אני פשוט חושב שרוב האנשים אין להם מושג, הם כנראה מכירים את השם סלח שבתי, אבל...
אני לא בטוחה, אני מציעה לך, אני חושבת שחלק מכירים, הוא לעולם לא היה ממש אבן דרך בתולדות הקולנוע הישראלי, אבל בגלל שיצאו לו כמה וכמה סרטים והוא היה די מצליח, והוא היה גם אדם דתי, בוא נזכור שהוא היה אדם דתי, הוא אפילו חרדי בדמות הזו, אז קצת, זה היה חשוב. עוברים לשנות ה-70.
כן,
70. שנות ה-70 מתחיל להיות קצת יותר מעניין.
כן.
הסרט הראשון שבחרתי הוא... את רוצה לנחש?
אני מנסה עכשיו, זה כאילו, זה התקופה של חגיגה בסנוקר וכאלה?
גם.
ש...
גם.
גם. כן, אוקיי, גם. אבל את אומרת עדיין.
אבל אני לא בטוחה שהכנסתי את חגיגה בסנוקר.
עוד
לה...
היה בסבנטיז, מה עוד היה בסבנטיז?
אני אתן לך רמז.
מהיר ועצבני.
כל הרחובות כבר הקימה.
אני זוכר, אני מכיר את השיר.
דיינו, אני אביא את אושיק לוי לפה לשיר. אשים את האות כולן, שלא אני מצדיעה.
נכון, נכון, זה, נו, השוטר אזולאי.
יפה, השוטר אזולאי עוצרת של אפרים קישון שנכנס לרשימה.
דמעה, זהו, זה השיר, הוא מגיע עם הדמעה של ההצדעה של השוטר.
אגב, אני אחזור ואגיד, לא אמרתי את זה בתחילת הפרק, אבל אנחנו עשינו סוג של סקר של הסרט הישראלי הטוב ביותר בערוץ וואץ' מוטו שאנחנו מנהלים. יעלה שם מצעד בנפרד, אבל חלק מהקטגוריות שנכנסו פה הם גם... גם, גם People's Choice Award, מה שנקרא מהבחינה הזו. אז השוטר אז אולי, אני חושבת שהוא אחד הסרטים ה-overrated בתולדות הקולנוע הישראלי.
יכול להיות.
זה הסצנה, אף אחד לא זוכר שום דבר חוץ מהסצנה שבה הוא יוצא החוצה, שהייתה אגב מאולתרת לחלוטין, הבכי היה אמיתי, וכאילו דיברו על זה ספור פעמים, אבל...
שייקי אופיר, סליחה.
אבל למה הסרט הזה חשוב? הוא פחות טוב, אבל הסרט הזה חשוב בגלל שגם הוא היה מועמד לפרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר.
בוא נפעם, הלך לנו.
וגם הוא זכה בפרס גלובוס הזהב לסרט הזר הטוב ביותר, ותמיד שוכחים, כולם מתעסקים כאילו בקונטמפור, כן, הוא גם זכה בפרס הסרט הזר בפסטיבל הסרטים של ברצלונה. במונטה קרלו.
מונטה קרלו.
הוא בפרס השופטים באטלנטה. הרבה פרסים הוא קיבל. כן, בעצם שוטר שלומי אלי כזה תמים וחמוד, ושייקה אופיר הוא שייקה אופיר.
כן.
מי שלא מכיר, אז...
שייקה אופיר נהדר.
נהדר. תמיד היה נהדר, שחקן קומי ודרמטי מוכשר. אם היית צריך לבחור מישהו שמזכיר אותו בוורסטיליות, נגיד שחקן עכשווי.
ריין רנוס, לא סתם. לא יודע, למה יש לך איזושהי מחשבה לגבי זה?
אני חושבת שהוא אפילו עשה את שייקה אופיר, אבל הייתי הולכת על אסי כהן.
בדיוק באתי להגיד אסי כהן, האמת.
כן.
ברגע שאמרנו. כן, אני חושב שהיכולת של אסי כהן לעבור מנורא נורא מצחיק לתפקיד דרמטי מאוד משכנע.
גם גורי אלפי אגב.
נכון, נכון.
ובכלל היכולת כבר... הטובה של, של שחקן, יש הרבה שחקנים כאלה בכלל, גם בהוליווד שהם כן. המעבר כמו ג'ים קרי למשל.
נכון, אני חושב שאם אתה יודע להצחיק, אתה גם יודע להיות דרמטי. הגבול בין קומדיה לדרמה... הוא כמעט לא קיים.
זה הולך הפוך, זאת אומרת, אם אתה שחקן דרמטי טוב, אתה יכול להיות גם שחקן קומי טוב, או שאתה חייב להיות קודם שחקן קומי טוב, ואחר כך להיות
שחקן... את מכירה את המשפט של מל ברוקס, שאני מקווה מאוד שאני לא יערוס אותו עכשיו, אבל הוא אומר, מה ההבדל בין קומדיה לדרמה? בין קומדיה לטרגדיה. טרגדיה זה שאני הולך ברחוב ואני נופל ושובר את הרגל. קומדיה זה שאתה הולך ברחוב ונופל לבור ומת. זה ההבדל. הוא גאון, האיש. זה נכון, אם כאילו, זה הכל תלוי בתגובה. זאת אומרת, אני יכול לקחת את אותה סיטואציה שבקומדיה זה אחד הדברים הכי מצחיקים בעולם, ופשוט אם התגובה היא לא קומית, אז התגובה היא טרגית נוראית.
אוקיי, אפרופו טרגי נורי, הסרט הבא שבחרתי הוא דווקא, אני קוראת לו הטלנובלה הראשונה בקולנוע, או הסרט, או הגרסה הישראלית לסרט הערבי, ב-1972 יצא סרט שנקרא נורית.
נורית, וואו, מוכר
כן,
לי.
כן, סרט מלודרמה מוזיקלי, אני יכולה לשיר גם פה, היום אני זמרת.
קדימה.
היה שם שיר שיונה אליאן משחקת בסרט הזה. אוקיי. זה התפקיד הראשון שהיא עשתה ביחד עם אהוב ליבה, ססי קשת.
ססי קשת ויונה אליאן.
כן,
אליאן.
היא מתאהבת בססי קשת. היא בעצם מנהלת של, היא בת של מנהל משחטה של בשר בטבריה, והיא מתאהבת בססי קשת. סקסי. שהוא נהג מסעית מתל אביב.
כן. אנשים קשי יום, זה הרעיון כאילו? אלה זוג
כן,
אנשים
קשי יום. כן, זה סרט של ג'ורג' עובדיה, שהיה כן. מאוד כאילו טיר ג'רקר, כל הסרטים שלו היו כאלה, סוג של כן. בי מוביז, אם אתה כן. משווה אותם להיום, כן. או הטלנובלות הטורקיות שכולם אוהבים ככה לראות.
גרסה אחת מעל אבי ביטר, את אומרת.
הוא היה כזה. סרט שהרוויח הרבה מאוד בקולנוע, עשה הכנסה, והיו ביקורות ממש טובות, ובשנת 72 צפו בהקרנות בישראל 500,000 איש, שזה נחשב הרבה.
זה נחשב הרבה
גם מאוד. גם במונחים של היום, וזה בעצם ההופעה, בזכות ההופעה הזאת, יוני עניין וססי קשת התחתנו. הם התאהבו על הסט.
ממש הברנג'לינה שלנו.
והתחתנו וכך נולד 3, 4, 5.5.
ממש ברד פיט ואנג'לינה ג'ולי הישראלים.
יותר בקטע של גולדי הון וקורט ראסל.
אוה.
כן, כי הם החזיקו מעמד, וגם יונה אליאן וססי קשת החזיק. מה, השיער של ססי קצת פחות, אבל אנחנו...
זה נכון, כן.
הייתי חייבת. עוברים, קופצים ישר לשנת 1973, גם שם יש שיר שאני... לא שרתי אגב את נורית. בנורית יש, אנא אלך, אנא אבוא, אין לי אדם שיפתח לבבו.
אני מושג מה זה השיר הזה.
לא חשוב. ב-1973 היה את ה... היה סרט גם...
אני מחכה, עכשיו אני במתח.
אחד הסרטים הראשונים של מנחם גולן, המצליחים, של מנחם גולן, גם הוא סוגת על בקולנוע הישראלי. האיש האחראי להצלחה של מאה בוסקילה ונירו לוי בסרט שלא נכנס לרשימה.
סרט שצולם בחדר מדרגות.
בדיוק. קזבלן.
קזבלן.
עכשיו אתה צריך לשיר קזבלן, כי אנחנו...
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי?
יצא לך יפה החיקוי של יורם. עכשיו אתה...
תודה רבה. תודה רבה.
אני לא ידעתי שיודע לחכות את יורם, אני מכירה רק את שלום חנוך.
כולם יודעים לחכות את יורם.
באמת?
כן.
אז קזבלן, הסרט למנחם גולן...
למנחם גולן, יש סרט, אם יוצא לכם לראות, אני חושב שקוראים לו Electric Boogaloo,
אוקיי.
סרט על הקריירה של מנחם גולן, של גולן גלובוס הפקות בעצם. אחד הדברים הכי מרתקים שתראי בחיים שלך.
אני חושבת שראיתי את זה.
על איך שני דרקים מישראל הצליחו לסובב את כל ארצות הברית על האצבע ולהשיג סכומים מטורפים לתקופה קצרה.
זאת אומרת, מהר מאוד עלו עליהם.
מהר מאוד הבינו שהם עושים סרטים נוראים, אבל את יודעת שהם היו אמורים לעשות גם את ספיידרמן? היה להם את הזכויות לסרט של ספיידרמן.
מנחם גולן עושה ספיידרמן, וואו.
את יכולה לדמיין לעצמך סרט ספיידרמן שמנחם גולן, אני הייתי משלם הרבה מאוד כסף כדי לראות את זה. כאילו זה הולך כל כך גרוע, עם כאילו אפקטים צ'אק נוריס כאלה.
איך היה להם את הזכויות? מי הם היו שמים בתוך ספיידרמן? צ'רלס ברונסון?
היה דיבור על מייקל ג'קסון.
מייקל ג'קסון בתור ספיידרמן?
כן, מייקל ג'קסון כאילו נורא רצה לשחק את ספיידרמן במשך שנים. ואז גולן גלובוס השיגו את זה, אני לא יודע אם הם ממש התקדמו עם זה, אבל
ואז הוא שרף את השיער בפרסומת
אבל
הפפסי.
אבל באיזשהו יקום מקביל בספיידר ורס, יש לנו את מייקל ג'קסון, בבימויו של מנחם גולן.
אוקיי, אז...
מדהים.
אז יוסף סימנטוב, הלא הוא קאזה, יורם גאון, משחק כאן במחזמר, אחד סרט בורקס, אפשר לקרוא לו ככה. יורם גאון באמת הפך להיות כוכב מטורף. זה שירים כמובן עד היום שרים אותם, והוא הסרט השני הנצפה, הכי נצפה בתעודות סרטי הקולנוע הישראלים. למעלה מיליון 222 אלף ו-500 כרטיסים נמכרו, ולמה זה חשוב? כי באותה תקופה, אוכלוסיית המדינה הייתה פחות משלושה מיליון תושבים.
וואו.
זאת אומרת שרוב תושבי ישראל היו
באיזה... כבוד.
והוא גם שודר בארצות הברית.
הבנת? סליחה, זה לא היה מספיק איזה. אוקיי.
אז מאוד מאוד נחמד זה. גם אגב, תרבות טריוויה מעניין למי שלא יודע, שבמקביל לצילומים צולמה גרסה בשפה האנגלית.
וואלה.
אני ראיתי פעם את קזבלן באנגלית, וחשבתי שמשהו קרה לה שזה דיבור, ואז קלטתי שהם שרים. הם פשוט עשו את אותו סרט, גם באנגלית, עם השחקנים המקוריים.
מה את אומרת?
כן. אז חפשו קאזה באנגלית, זה יהיה לכם מאוד משעשע. אפרופו מאוד משעשע, אחד הסרטים האהובים עלינו, בתולדות הזמנים, 1976, אתם מנחשים?
וואו, זאת השנה שאני נולדתי? מה היה בשנה שנולדתי? זה זקן אני, ג'יזוס.
אני אוהב את הרמזים שלי, אני נהנית מזה. הקהל מצפה.
כן, הקהל במתח. אין לי מושג מה אחד הסרטים.
אני מנסה לחשוב על משפט ש...
מהסרט, כאילו?
מהסרט. רגע, זה בא לי. על פיוג'י, שמעת?
על פיוג'י, שמעת? זה ללא ספק אחד... הבקשר למה, פקיר. מי שעדיין לא יודע, גבעת חלפון אינה עונה. ללא ספק, אני חייב להגיד שזה עדיין מחזיק.
כן.
כל פעם שיש את זה
בטלוויזיה... דיברת על הומור ישן, אז זה מסוג הסרטים שעדיין עובדים.
איכשהו זה עדיין נורא.
זה בגלל הגשש. בגלל הגשש ובגלל התסריט של אסי דיין, אין מה לעשות. אסי דיין היה אחד הכותבים המבריקים ביותר.
כן, אני... ואת יודעת מה? כסוג של תסריטה, אני לא אקרא את מי תסריטה, אבל כסוג של תסריטה, אני יכול להגיד לך שהסיבה...
תסריטה? מה זה כסוג של תסריטה?
הסיבה שההומור שם עובד, זה דווקא, מעבר לזה שהמילים שהן אומרות הן מצחיקות, הכל מגיע מתוך דמויות. הדמויות הן גאוניות. הדמות של שייקה, אני חושב שזאת הדמות הכי מצחיקה, למרות שכולם כאילו...
ויקטור חסון.
ויקטור חסון, של הקטע שלו, את יודעת, שהוא מגיע... שהוא אומר, אני לא מרגיש טוב. הוא אומר לו, תראה, אני אמנם למדתי 3 שנים מדיצינה, אבל מעולם לא הוסמכתי.
הוסמכת, סרג'יו.
זה משפט, הוסמכת, סרג'יו. הוא מבחינתו יש לו את הסמכות להסמיך מישהו אחר להיות רופא. זה היופי.
כן, וכמובן הדמות של פולי, סרג'יו קונסטנצה. אחת הדמויות הטובות לדעתי.
לסרג'יו פנית, לא טעית.
כך תקנה גוזי. פשוט משפטים כאילו.
בסוף יש גם את הקטע.
אגב, בוא נרים לעצמנו על המפתח, כן? מפתח יפה יצא לשניים.
בסוף יש גם את הקטע, הרי בסוף הם מוצאים נפט במדבר, ומתחילים למכור את זה ג'ריקן ברחוב עם סוס. ואז הם מסתובבים, והוא מצלצל, סרג'יו מצלצל בפעמון, והוא, לסרג'יו פניטה, ג'רי קניטה. זה הדבר הכי מטומטם ששמעתי בחיים שלי, וזה תמיד מצחיק אותי מההתחלה. כן, תמיד מצחיק אותי שוב.
וכמובן עוד הרבה מאוד, שחקנים אחרים וטובים.
כן, תשאל אותי מעמוד 52 למטה, מי היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל. לא חשוב. הלאה, אנחנו יכולים להעביר פה את כל הפודקאסט.
מה התשובה? כן, צריך לעשות פרק מיוחד על יצחק לבנון.
לכל שאלה תשובה
מיד יצחק לבנון. אז כן, זה היה אחד הסרטים באמת המצליחים ביותר, והסרט השפיע כל כך אפרופו זה. אגב, הביקורות קטלו.
באמת?
כן, אבל לא מפתיע.
הקדים את זמנו.
אבל עד היום, כמו שאפילו כתוב בוויקיפדיה, שאנשים זוכרים את הסרט בעל פה, ורוב האנשים שזוכרים זה גם אנשים שנולדו אחרי הסרט, אחרי שהסרט נולד, הנה, אני נולדתי אחרי, ואני עדיין מכירה את הסרט.
אני נולדתי ביום שהוא יצא, אז כאילו, זה לא ממש היה מיועד לי.
בדיוק.
כן.
אבל סרט שגם לא היה מיועד לך, ועדיין עכשיו אחד המשפיעים ב-1977, השנה בה אני נולדתי.
כן.
יצא הסרט מבצע יונתן.
מבצע יונתן.
אני באופן אישי מעדיפה את הגרסה של מנחם גולן, לא, מנחם גולן עשה את זה, היה את הגרסה,
כן, זה שמבצע.
את הגרסה באנגלית,
אוקיי.
עם צ'רלס ברונסון במבצע אנטבה, או משהו בסגנון, אבל מבצע יונתן הוא סרט קולנוע, שוב, מנחם גולן, שבעצם משחזרת חטיפת נושאי מטוס, היה אייר פרנס, לאנטבה, והחילוץ של המבצע יונתן, שם המבצע יונתן כמובן נהרג כן. יוני נתניהו, שהוא אחיו של
ביבי.
מר ביבי נתניהו, כן. וכמובן, סרט טוב.
כן.
סרט שזכה להרבה מאוד תהודה עולמית, וסרט שאתה יודע, הוא היה, הוא גם הוקפק בשיתוף פעולה עם חיל האוויר וגם עם הממשלה.
כן.
אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל רבין, פרס, אפילו יגאל אלון, הופיעו בסרט.
וואלה.
כן, הם משתתפים אוקיי. שם אחרי שהם נתנו את ההסכמה שלהם לצילומים.
מטורף. ואיפה
צולמו, הסצנות, אתה יודע? של שדה התעופה.
אני לא יודע.
אז הסצנות של המטוס החטוף שקרו, זה קרה בלוב, לא, זה צולם בשדה התעופה, בנמל התעופה בן גוריון, והסצנות שמחוץ ובתוך שדה התעופה של אנטבה, צולמו באילת.
אוקיי.
ליד אילת.
בקיצור, הם שאלו איזה שני שדות תעופה יש לנו, ובואו נצלם שם, זה לא כאילו...
לא, כי יודע, זה נראה קצת כמו חול, וגם הסרט הזה היה מועמד לפרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר, היינו מועמדים הרבה פעמים, חברים.
נכון.
חברים.
יאללה, קדימה, בואי נרוץ.
נרוץ, 1977, הסרט שבעיניי הוא סרט המלחמה, אחד הטובים, או סרט הצבא, אחד הטובים והכי underrated, מסע אלונקות. זה סרט של ג'אד נאמן, הוא לוקח בעצם את הקאס של זהו זה, והופך אותם אפרופו לזה, היה שם מוני מושונוב, גידי גוב, שלמה בר אבא ודלי גבוליניץ.
אשכרה.
כולם משחקים שם, בעצם סיפור על... מתרכז במקום, בתפקיד הראשי מוני מושונוב, והוא כן. חייל בשם צביקה וייסמן, והוא חייל שמאוד מאוד רצה להיות לוחם, מנסה לעבור טירונות בחטיבת הצנחנים, אבל איך אומרים?
כן.
לא מצליח להשתלב כל כך, למרות שהוא רוצה והחברה רוצה, והוא מאוד מאוד רוצה להיות בצנחנים.
אפשר להצדיע רגע למוני מושונוב, שהוא אחד האנשים האהובים עליי בישראל כנראה.
באמת?
כן.
כן.
הוא כזה, בהחלט. הוא כזה אשתו, אני לא יודע בין כמה הוא כבר, אבל הוא כאילו נורא נורא מבוגע. הוא היה בזה וזה בשחור לבן. ב...
גם גידי גוב.
כן,
זה.
וגם
מוני מושונוב הוא בן, הוא חוגג השנה 70?
70? כן. אוקיי, חשבתי שאפילו יותר. כל הכבוד לבן אדם. לא, באמת שכל הכבוד לבן אדם, הוא he's consistently good. הוא תמיד בכל דבר שהוא עושה הוא טוב, והוא עושה גם בסרטים מאוד...
כל החבורה הזו של גידי, ואנחנו נדבר עליהם גם כן. בספשייל של הטלוויזיה, של גידי, מוני, שלמה ודובלה.
כן.
וגם אבי, כן? קושניר.
קושניר.
הם כאילו חמישייה שפשוט הולכת ומשתבחת עם השנים.
נכון.
תפו תפו, נאחל להם בריאות...
לגמרי.
ואריכות ימים.
בחסות בנק הפועלים. מהיום פותחים חשבון בנק תוך כשבע דקות ישירות מהנייד, באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת, מבלי לבוא לסניף ובלי לבזבז זמן. בכפוף לתנאי הבנק ואישורו ולתנאי השימוש באפליקציה, מותנה בבקרת הבנק לפתיחת החשבון.
גידי גוב, אגב, יחזור אלינו ממש בקרוב, עדיין בעשור הזה.
אני יודע באיזה סרט.
1978,
כן.
יצא סרט שאני לא הייתי מכניסה אותו לרשימה, אבל הוא השפיע כל כך הרבה על העולם, שלא יכולתי שלא להכניס אותו לרשימה, אסקימו לימון.
כן.
הסרט הראשון, אחר כך יצא 2, 3, 4, 5, ממש סדרת המסור.
חגיגה נגמרת, 6. נמשכת.
ואפילו אחד ב-2001,
ש... כן, חגיגה חוזרת.
כן, חגיגה חוזרת, או כן. משהו בסגנון, עם ניקי גולדשטיין בתור מודלה.
ודודי כהן, בתור חבר קור, שלי בתור... שהזמין אותי להקרנה, ואמרתי לו, תשמע, אני מאוד גאה בך, אבל אני הולך.
באמת? זה מה שאמרת לו?
כן. לא החזקתי מעמד בסרט הזה, אני חייב להגיד. אני מצטער, אני יודע, זה מוציא אותי ממש מגיל, אבל לא החזקתי מעמד. זה היה קשה, קשה לצפי.
אז אסקימו לימון הוא סרט, נחשב סרט קולנוע אירוטי, אפשר לקרוא לזה אירוטי, איזה מילה ישנה, אלוהים. בועז דוידסון ביים, הוא הסרט הישראלי המצליח ביותר מבחינה מסחרית מאז ומעולם. מהבחינה הזו, כן, תחשוב, אסקימו לימון היה...
משודר בגרמניה, כאילו, בסינדיקיישן בלי סוף, לפי מה שהבנתי. בגרמניה מאוד אהבו אותו.
מאוד מאוד אהבו אותו, מאוד, וגם התקציב ההפקה היה מאוד מאוד גדול, היה שם 3 מיליון לירות, אז היה לירות, זה נחשב כאילו המון, וחלק מאוד גדול מזה הלך לתמלוגים, כי היו הרבה שירים מוכרים, הפסקול מדהים. הצלחה ממש מסחרת,
כן,
וגם
מצחיק,
הוא...
אגב, בסוף של הסרט, שרואים את בנצי הולך כזה ברחוב, ויש שוט כזה של כל הרחוב,
Lonely, I'm Mr. Lonely.
והכתוביות עולות, והכתוביות זה הרשימה של השירים, קודם כל, לפני הקאס, לפני מי ביים, לפני זה, השירים, זה כאילו, הם היו, הם כנראה
שילמו באמת. הם שילמו למעלה ממיליון לירות, רק על ה... כן. רק על התמלוגים. הסרט הזה גם באופן מפתיע, לא תאמין, גם הוא היה מועמד לפרס גלובוס הזהב לסרט הזה הטוב ביותר. למרות שהוא סרט לא משהו במיוחד. אבל אין ספק שזו הייתה...
הוא לא, הוא didn't age well, מה שנקרא באנגלית. כן.
שנות ה-70 היו שנים טובות לקריירה של גידיגו, וגם לקריירה של ענת עצמו, ששיחקה באסקימו לימון, אבל גם שיחקה בדיזנגוף 99, שזה הסרט הבא שיוצא, ב-1979, הסרט של אבי נשר.
לחלוטין רק סצנה אחת.
גלי, ענת ו... כן. לא, זה רק הבנים זוכרים. גלי, ענת וגידי.
מה עוד היה בסרט הזה?
מושון.
מושון.
מושון, זה, איך קוראים לו? מאיר סוויסה.
כן, מאיר, נכון, מאיר סוויסה היה שם.
עשה תפקיד מאוד טוב, העלילה בקצרה למי ש... את לא אומרת שאתם בטח מכירים.
הם לא, הם לא.
נתי מושון ואוסי עוברים לגור בצוותא בדירה ברחוב דיזינגוף, זה כאילו ממש מרכז חיי הלילה והחברה של תל אביב בשנות ה-70. פעם דיזינגוף היה מקום...
כן.
מאוד מאוד, כאילו, וואו, אתה בא לדיזינגוף? היום זה כאילו...
להזדנגף קראו לזה.
אתה בא להזדנגף. היום כולם הולכים לכיכר, שזה הפך להיות כאילו ממש מגניב. ויש מין משולש רומנטי כזה, גם גלי אתר המשתתפת, קוראים לה שם נתי, והיא חברה כאילו משותפת. אבי נשר, אבי נשר אוהב להכניס את הסצנות האלה לסרטים שלו, זה חלק מהאמירה האומנותית שלו. סרט גם הצליח מאוד מאוד בקופות. מה?
אמירה אומנותית, אני פשוט עושה גרשיים למי שלא.
יש אנשים שחלק מהקטע שלהם זה להכניס סצנות מיניות לסרטים, אין מה לעשות, זה חלק.
כן, אני יודע, השאלה אם יש פה באמת איזושהי אמירה אומנותית, או שזה כאילו...
אני חושבת שזה מאוד אותנטי וחשוב, אני חושבת שסרטים... אני אגיד משהו מאוד... אני בעד...
אוקיי.
שמין באופן כללי יהיה חלק... אני יודעת שיש עניינים של צנזורה, לא מין, אתה יודע, 50 גוונים של אפור, שגם זה לגיטימי, תלוי בז'אנר, זה צריך להיות חלק בלתי נפרד תמיד בכל סדרה, גם אם זה סדרת נעורים וגם אם זה סדרה לגדולים, יש הרבה פחות מדי.
לא, אין לי בעיה עם מין, יש לי בעיה עם זה שלפעמים כאילו הצילום הוא עירום בשביל, כי זה מביא יותר תשומת לב ויותר אנשים לכל
מה. אז אתה אומר שזה מה שקרה שם. הרבה פעמים העירום
פשוט
מצולם
כעירום, כזהו, אין איזושהי סיבה, זה לא שה... הדמות משילה מעליה את המחסומים.
אתה מתבלבל עם יהודה ברקן ודנותה, אבל זה גם
נגיע אחר. בואי נגיע ליהודה ברקן ודנותה באמת.
1978 יצא, קפצתי איכשהו מ-79, לא, 79, סליחה, יצא גם עוד סרט, אפרופו גידיגו והלהקה, שהוא גם סרט של אבי נשר.
כן.
והוא גם נחשב לאחד הסרטים הטובים, עדיין מקרינים אותו, את שניהם האמת, גם דיזנגוף 99 וגם הלהקה עדיין מקרינים בטלוויזיה תמיד ביום העצמאות.
כן.
להקה צבאית בתקופת, אני לא זוכרת באיזה, זה היה ביום כיפור לדעת, לא, מלחמת ההתשה. וסיפורה של להקה צבאית בזמן מלחמת ההתשה.
כן.
קאסט עשיר, גלי עטרי, ססי קשת, טובי הצפיר.
כן, כולם, כל
גילת אנקורי, אפילו דובל גליקמן משחק שם. וכמובן גידיגו, וזה יופי של פסקול.
כן.
מדהים. הרבה מאוד ג'אנרים עשו, הרבה מאוד אומאז'ים עשו אחר כך.
וגם התקופה הזאת של להקות הצבאיות, זה היה הדבר, כאילו. הם היו הכוכבים הכי גדולים בישראל, זה היה להקות
הצבאיות. עד שפרקו את הלהקות הצבאיות, שזה בערך סוף השנות ה-80, משהו כזה, להקות הצבאיות היו גם חלק בלתי נפרד ממצעד הפזמונים, יצא לי מאוד...
אתם מאזינים למצעד הפזמונים.
לפני שאני עוברת למקסים, מקסים וקסום, לפני שאנחנו סוגרים את העשור של שנות ה-70, יש לי עוד אחד. שיר מלהקה צבאית שאתה זוכר.
קרנבל.
לא, לא מהסרט הלהקה, באופן כללי.
זה מהסרט הלהקה? אני לא יודע, זה השיר הראשון.
זה היה לפני, אבל זה היה גם...
פשוט הייתי בנחל, זה השיר היחידי שאני מכיר. אני לא כזה בעניין של... של שירי להקות צבאיות.
אני מצטערת.
למה? יש לך שיר יותר טוב של להקות
צבאית? שרית הספרית.
שאלתי אם יש לך משהו יותר טוב. לא, שרית הספרית.
מה, שרית הספרית, קום ותלך בארץ, אחרי החגים. פרחים בקנה, ובנות בצריח. לא, אבל כאילו, אבל זה לא נכנס מצד הפזמונים, פרחים בקנה, וזה בנות, זה היה פשוט, שיפתח עליי, שיפתח, סליחה, אוקיי. אנחנו מגיעים ליום העצמאות.
כן.
אז, ואנחנו סוגרים את שנות ה-70, עם עוד סרט של הגשש החיוור.
כן. הקרב הלבד?
לא, זה היה בשנות ה-80.
קרמר נגד קרמר.
שלגר.
שלגר.
שלגר, רצה ב-1979, גם נכתב ובוים על ידי אסי דיין.
הוא היה הרבה פחות קומנדה. טוב.
הרבה פחות טוב?
כן.
הרבה יותר שירים. כן. יש שם שירים מעולים, זה כמובן, אופרה חזה משחקת שם, שרה את השיר הנודע, הנפרחה, שיר הפרחה.
כן, שיר הפרחה.
הסרט גם קיבל ביקורות לא מי יודע מה, אבל בגלל שהוא סרט מוזיקלי, להבדיל מגבעת חלפון אינה עונה, הוא עדיין עכשיו באמת לאחד הטובים ואחד המשפיעים. השיר הפרח החודש על ידי אומנים רבים, צבי קפיק כמובן כתב את, לא, צבי קפיק הלחין את שיר הפרחה, וגם הוא שר אותו, וגם הוא משתתף בסרט אגב, אני לא יודעת אם אתה זוכר שצבי קפיק הוא אחד המוסכניקים. הוא גם שר שם.
כן.
יש שם 10 שירים, ו... הוא לחלוטין אחד הסרטים הטובים, הוא גם יוצא במין...
למרות שאם אני אבקש לצטט לי משהו משלגר, אתה רואה בעיקר את השירים, הסרט עצמו כסרט פחות היה מדהים.
יש את, לא זוכר את המשפט המדויק, אבל יש את, זה לא חיליק, זה שהוא הולך לתמונה של המנוח וזה מוצרט, את הקטע שהם הולכים לנחם אבלים, זה הייתה אשתו של זאב רווח, ואז הוא אומר, שכחתי את השם שלו, אבל אתה צודק, אין הרבה ציטוטים, אבל השירים, השיר לצאת, השיר בהזדמנות של אבגב ריבנו, אחד הטובים שיש. אנחנו עוברים לשנות ה-80, שהתאפיינו בעיקר...
בבגדים נוראים, תספורות נוראיות, מוזיקה נוראית, בכללי חוסר טעם מוחלט. זה שנות ה-80 מבחינתי.
אני עדיין חושבת שזה אחד הז'אנרים, אחד העשורים הטובים בקולנוע הישראלי, למרות שבחמש השנים הראשונות של שנות ה-80 היו הרבה סרטי... אני כן מכניסה אותו כי אני חייבת. חייך אכלת אותה. 1980, יהודה ברקן ויגאל שילון. סרט מתיחות.
זה לא מתיחות.
מתיחות מבוימות. מושות שלנו...
סרט מתחבא. מתיחות מבוימות. כל הסרטים שלו היו מתיחות מבוימות, וזה הדבר שהכי מפריע לי בזה. פחות העניין של דנותה וכל הדברים האלה, וסתם להיות...
יד שם פוצ'בויה, לא מעניין אותך?
פשוט, כאילו, סרט של בהמיות, אבל בעיקר כלפי הקהל. בעיקר כלפי הקטע של... עכשיו, ההורים שלי האמינו לזה, זה מה שמטריף אותי.
כולנו האמנו לזה,
אני לא האמנתי לזה. לא יודע, אולי בתור ילד, כן.
זה חכם ומתנשא מעל העם. בתור ילד, ברור. עכשיו ברור שאף אחד לא מאמין לזה, אף אחד לא קונה את זה.
היום אתה מסתכל על זה ואתה כאילו, אתה אומר, מישהו חשב שזה אמיתי? באמת? מישהו... וקהל הלך בהמונים לראות את הסרטים.
אתה יודע מה המתיחה שתמיד חרפנה? חוץ מהמתיחות המיניות המטומטמות, ואתה יודע, ויהודה ברקן עם ה... כאילו, מצחוקים. יש מתיחה אחת, אני לא יודעת אם זה בסרט הזה ספציפי, שבן אדם חוזר מטיסה, עולה על מונית,
כן,
ונשאר במונית.
כן.
כעבור, אנחנו עוד נחזור אליו, כעבור 45 דקות, כל פעם חוזרים אליו.
שעה, כעבור שעתיים, והוא כאילו יושב במונית והוא מסתכל בשעון.
זה מהמונית, המונה רץ. אני זוכרת שבתור ילדה אמרתי,
למה הוא לא יוצא
מהמונית? לא נעלו אותו, למה הוא לא קם? ויוצא מהמונית והולך.
כן. ואנחנו נחזור אליו.
וכל הזמן הם בחרו את השטויות האלה, והפומלה. מכיר את הפרסומת עם הפומלה? אלוהים יעזור לנו. בקיצור, אל תראו.
בסוף הייתה פרסומת כזאת. בסוף באמת היה את הפרסומת עם הפומלות.
לא, היא לא הייתה הפרסומת הזו באמת. לא, מה פתאום.
היה משהו.
אז אנחנו מדלגים על כל שנות המתיחות, ועוברים ישר ל-1985. לא נרחיב על הסרט הזה, אבל כן רציתי לציין אותו שוברים. סרט קולנוע מוזיקלי, גם אבי נשר, הוא נכשל מסחרית.
לא מוכר לי אפילו.
הסיבה היחידה שהוא מוכר וציינתי אותו, זה בגלל השיר שהוא הפך להיות הלהיט הכי גדול שיאיר ניצני כתב, זה שירו של שפשף, שהפך להיות בעצם המנון מסיבות הסיום חוץ מ... בדיוק, כן. אז מאיר בנאי שר אותו בסרט.
זה לא מאחורי הסורגים השיר הזה?
לא, מאחורי הסורגים זה תני לי יד.
נכון.
כן. אז הסרט הזה הופק בתקציב זעום, הוא נכשל בקופות מאוד מאוד, ובתקופת ההקרנה שלו בבתי הקולנוע צפו בו רק 28 אלף איש.
חשבתי שתגידי 28 איש, וכבר הייתי מוכן להיות ממש... ממש מזועזע, אוקיי.
לא, אבל אני פשוט הייתי חייבת לציין אותו, כי באמת זה אחד. אני דווקא לא חושבת שהוא סרט רע, הוא גם קרן מאות פעמים, אבל כן הייתי חייבת להכניס אותו.
אז מה כן היה
אותו?
כל כך טוב ב-80s שאמרת? כי בינתיים יש לנו מתיחות נוראיות
צודק,
ושיר שהוא...
אתה צודק, אבל היו לעתים, הבנתי פופולו, אחד הסרטים הטובים בתולדות הקולנוע הישראלי, יצא ב-1980, ושש, אחד הסרטים ה... איך אני אגדיר? קודם כל, הוא זכה בפרסים בכל העולם. סרט שהם אחד הסרטים הראשונים שמתייחסים לסכסוך הישראלי-ערבי. אחר כך מגיע עוד אחד גם במצען.
כן, אחר כך הייתה תקופה שלמה שרק בזה עסקו הסרטים הישראלים.
בגלל האינתיפאדה, בגלל שהאינתיפאדה, מלחמת לבנון והכל, אבל אם יוצא לכם לראות את הבנתי פופולו, אם ראיתם, אני מאוד מאוד אוהבת אותו. רפי בוקאי הוא זה ש... זה שביים אותו, וגם כתב את, את התסריט. הוא התחיל בכלל כפרויקט מר באוניברסיטת תל אביב, זה הקטע המצחיק פה, ואז הוא התרחב להיות סרט, סרט מלא. Okay. אחד הטובים בעיניי שיש, לא זכה בשום גלובוס הזהב, אבל בכל מיני פסטיבל אוקרנו וכל מיני כאלה. 1986, יש עוד שני סרטים טובים. ממה נתחיל? נתחיל עם הקרב על הוועד.
נהדר.
הרבה אנשים לא אוהבים את הקרב על הוועד משום מה. אני חושבת שזה אחד הסרטים הטובים של הגשים. הוא יצא בקיץ של 1986, הוא בעצם הסרט האחרון של שלישיית קשה שחיוור. הם לא עשו אחרי זה עוד סרטים, וחבל.
כן, כן. לא, הוא נהדר.
תקעת למצלמה, כאילו חבל, אבל...
תחזרו, סתם.
לא, פולי, פולי, אי אפשר. אי אפשר, אי אפשר. הוא בעצם סאטירה פוליטית, בעצם קומדיה שהיא סאטירה פוליטית על הרקע המתיחות והאלימות שהייתה במערכת הבחירות של 1984 אגב.
כן.
ועל התוצאות שהיו, הם גם היו באותה, בשביל הקונטקסט, הם היו אלה שהיו בתשדירי התעמולה של המערך.
נכון.
בתקופה הזו, והיה שם מתח דרמטי וקומי, אז הכל ככה... זה מדובר פה על מיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית של שנות ה-80, לפני האינטיפאדה והעליות הגדולות מרוסיה, אתיופיה, כל כן. העניין הזה. גם שם יש כמובן שיר, הוא לא היה הצלחה מסחרית במיוחד, אבל הוא הפך לסרט פולחן. כולם ראו אותו בווידאו, לקחו אותו בווידאו, כן. בספריות הווידאו, זה היה בדיוק פריחת הווידאו. והיה שם משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, כמו שורש לשלטון במקום עצמון. סרט נוסף ב-1986, אני אעשה חיקוי.
אוקיי.
אתה חייב לי נקניקייה.
אלכס חולה אהבה. סרט גם מחזיק מעמד נהדר.
מחזיק מעמד מעולה, אלכס חולה אהבה, בועז דוד זון הבימאי, כן.
נורא מצחיק. עדיין נורא עדיין. מצחיק.
אנחנו גם, כמו גבעת חלפון, שייך לקטגוריית הסרטים שאתה זוכר בעל פה.
כן, ואתה לא מפסיק לצטט אותם. אני חייב להגיד שמי שהכי לא אהב את הסרט הזה היה...
יוסף שילוח.
יוסף שילוח, ששנה את הדמות הזאת, שהכריחו אותו לעשות שוב ושוב בכל מיני סרטים.
את הפרסי.
את הפרסי הנלעג, וזה חתיכת פרסי נלעג, אני חייב להגיד, בסרט הזה.
יותר היפוכונדר ופרימיטיב מאשר נלעג.
כן, בדיוק. נלעג על היותו פרימיטיב בעיקר.
פרוק, פרוק, תוריד את הטריס.
זה בהחלט פחות מחזיק, אבל אני חייב להגיד שהם כולם נלעגים באיזושהי דרך.
אני חושבת שזה חלק מהקונספט של, של הסרט. זה סרט, טוב, זה סרט...
נניח, אימא של, אימא של אלכס היא הדבר הכי פולני על כדור הארץ.
ואלכס כל היום, איפה ארלה, איפה ארלה?
ואני כפולני, אני חייב להגיד, זה נורא מדויק.
אז נו, זה כל הביצים.
אבל אני בספק אם איזשהו פרסי מסתכל על, זה, על פרוק ואומר, טוב, זה נורא, אבא שלי היה בדיוק ככה. לא. אני יכול להגיד על סבתא שלי שהייתה בדיוק כזאת, בדיוק כזאת, לא תסתכלי לי בתוך המכתב, מה קרה? קחי, תסתכלי.
תקראי. תסתכלי, הרסת עכשיו את כל ה...
כן, הרסתי, שכחתי לרגע את ה... כן.
האמת שאחת הדמויות האהובות עליי ב... היא כמובן של, נו, של פישנזון.
כן.
כולנו מכירים את פישנזון.
שהוא גם סוג של, אני לא הכרתי מישהו כזה, אני גרמני מהצד השני, ולא היה לנו, my pony is over the ocean. זה לא היה.
אבל זה שנות ה-50, מה זה לא היה לכם? כן. מדובר על האווירה ששרה בישראל בשנות ה-50, ותל אביב באופן כללי.
יש שם המון, אבל כאילו הומור שאיכשהו על התסריט עובד בסדר, וכשאתה מצלם אותו היית אמור להבין שזה לא עובד. יש את הקטע שהמורה הולך, והילדים מתחבאים מאחורי הזה, הם רוצים לשפוך מים על פישנזון,
כן.
ואז הם מתחבאים מאחורי הקיר, והם שופכים על המורה, ואז הוא חושב שזה פישנזון, אבל פישנזון עומד בצד השני. וכשאתה רואה את זה, והוא כאילו חוטף מים מצד אחד, ואז מסתובב לצד השני וצועק על פישנזון, אתה אומר... אוקיי, על הדף זה עבד.
אז זה עבד כשהיית קטן וראית את זה. עכשיו אתה בדיעבד, בסדר, אבל...
היום אני מסתכל על זה, אתה אומר, אוקיי, that's...
יש שם הרבה דברים, לא...
המורה והמורה, מה אתם עושים פה? כן, זה כזה. אבל אני לא אוהב בוטנים. יש הרבה מאוד, זה
עוד אחד. אתה חייב לי נקניקייה.
אתה חייב לי
נקניקייה. אתה תתחיל למאזמז אותה. אחד התפקידים הראשונים של אבי קושניר.
קושניר עושה שם, אני חייב להגיד, זה אחד הגמגומים המוצלחים ב...
אפשר לעשות פרק ספשייל רק לאלכס חולה אהבה, תאמין.
אפשר, לגמרי.
רק פשוט להעביר, יודע, ופשוט לעשות שם ציטוטים. הציטוט האהוב עליך? אין.
אני לא יודע, אני לא יודע.
אוקיי.
על אצ'קו. אתה ילד טוב על אצ'קו. אתה ילד טוב על אצ'קו, בוא נעשה גילוי עריות. זה הקונספט של הסרט, פחות או יותר.
אני, המשפט האהוב עליי הוא, אולי עוד פיצקלה של גרגלה?
אולי עוד פיצקלה של גרגלה.
בוא נמשיך. 1986 הייתה שנה טובה לקולנוע, כמו שאתה שם לב, כי נכנס בה גם הסרט שתי אצבעות מצידון. נכון, שמתרחש על רקע מלחמת לבנון הראשונה, וזה הסרט הרביעי בין הסרטים הנצפים ביותר בתולדות הקולנוע הישראלי. אני מאוד מאוד אוהבת את הסרט.
כן, שם התחילו להיכנס קצת יותר לעומק, לעניין הסכסוך ישראלי-ערבי, וכאילו להציג אותו בצורה קצת יותר ריאלית ואמיתית. כן, סרט חזק, סרט קשה.
נכון. השיר אגב, שתי אצבעות מצידון, מבוסס על מכתב שכתב חייל בשם מיקי ברקוביץ' ששירת בלבנון, והוא נתן את המכתב לכהן בימי הסרט כשהוא פגש אותו בזמן השירות הצבאי.
ואז הלך לשחק כדורסל וניצח באליפות.
לא, זה לא מיקי ברקוביץ' הזה. לא, לא, עדיין לא. אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה. אני יודעת, זה טל ברודי, בסדר, אבל זה מתבקש. 1987.
כן.
אנחנו עוד תכף נסיים את ה-80s ו... ואנחנו נמשיך לחלק השני. כן. אחר כך יש לנו עוד שני עשורים לפנינו, לא, שלושה.
שלושה עשורים.
שלושה עשורים לפנינו, הרבה, מה לעשות, כן, אבל צריך, אין מה לעשות, יסודיים. כן. 1987, משפט נוסף, אני אתן לך רמז.
קדימה.
אני לא מאמין.
זה היה בערך ב-80 סרטים שלי.
די, נו.
מה זה אני לא מאמין?
אפילו מאחורי הזכוכית מזהים, אני לא מאמין.
אני לא יודע.
אז אני אשאל לך עוד משפט.
כן.
פופקורן, יומן פופקורן, בניי יומן פופקורן.
יש לי תחושה שלא ראיתי את הסרט הזה.
לא נכון. אבא גנוב.
אה, כן.
אז לא ראיתי את הסרט הזה.
לא, אני פשוט לא, אני לא מכיר אותו כמוך. את אובססיבית על אבא גנוב.
אני לא אובססיבית על אבא גנוב, רק ראיתי אותו 150 פעם.
את אובססיבית על יהודה ברקן בעיקר.
באמת?
הוא היה חתיך פעם, אני מבין את זה, אבל כאילו... לא, לא, אני לא כזה מכיר את זה.
זה לא בסדר.
קרן מור משחקת באבא גנוב.
כן, קרן מור האימא של בן דוד.
כן, בן דוד.
זה שם עוד קליט, בן דוד.
כן.
צ'יקו בן דוד, הוא הדייג שגר בטבריה, מגדל לבד את הבן שלו. אחד התפקידים הדרמטיים של יהודה ברקן, שאפרופו קומי ורסטילי זה.
נכון.
הוא שחקן טוב, לא יעזור.
הוא שחקן טוב.
לא משנה, אם אנחנו שמים בצד את כל עניין הסרטי מתיחות.
חייך, אכלת אותה.
כן. כן. כשהוא שיחק, הוא שיחק.
הוא שחקן טוב, כן.
הוא שחקן טוב, הוא באמת היה גבר מאוד נאה, נוכחות יפה, סרט נוסף שלו להיכנס למצעד בהמשך ב-90s, אתה יכול כבר לנחש מהו, כי גם עשינו עליו סרטון בטופ גיק.
נשיקה במצח, כן, כן.
נשיקה במצח, כן, כן. אחד הסרטים הטובים והמצליחים.
כן, אבא גנוב.
כן, כן.
אחר כך היה את 2 גנוב, 2 עצבני.
אחר כך היה אבא גנוב 2, אבא גנוב 3, ולא יצא אבא גנוב 4, החילוץ מניו יורק, שזה לא בסדר.
והעובדה שלא קראו לזה 4 גנוב, זה ממש מעצבני.
4 גנוב 4 עצבני.
כן, 4 גנוב 4 עצבני, הפעם עם בן דוד גונב מכוניות.
אוקיי, אנחנו רק נציין עוד סרט אחד שיצא ב-1900...
לא, בן דוד משום מה.
סרט נוסף שיצא ב-1987, ושוב, עכשיו אנחנו באמת נכנסים ככה לתור הזהב, בלוז לחופש הגדול. סרט של רנן שור, יואב צפיר, לפני שהוא הפך להיות בימאי ועשה כוכב נולד, באמת סרט פולחן.
בואי נודה בזה.
כן.
זה הסרט שיער רק לישראלים.
לא רוצים, לא רוצים, לא רוצים.
זה אותה עלילה, זה הכל אותו דבר. It's the same one, רק במקום היפים יש לנו להקה צבאית.
אז תובע, במקום ההוא שהלך לווייטנאם, אז זה שצביליך נהרג, זה... זה אותו דבר, לא חשבתי על זה.
זה אותו סרט, הם פשוט לקחו את התסריט ואמרו, בוא נעשה שיער ישראלי.
אוקיי, אוקיי, בסדר, הסרט מתבסס על חוויות שרנן שור עבר עם בני מחזורו בתקופת מלחמת ההתשה גם, אנחנו מדברים על תל אביב של 1970.
אתה ממש מתישה מלחמת ההתשה הזאת, אני רואה.
זה הווייטנאם של... לא, כאילו מבחינת הז'אנרים של...
בגלל זה הם עשו את השיער, כי זה וייטנאם.
כן, לא רצו לתת לו אגב סיוע, כי אמרו שהוא אנטי-ישראלי ומשרת אינטרסים של אש"ף, אבל הוא באמת הפך לאחד הסרטים ה... הטובים.
כן.
צולם בשנות ה-80 כאמור, ואני מאוד אוהבת אותו באופן אישי, ראיתי אותו באמת יותר מדי פעמים, טוס החופש הגדול.
כן, אני כשהייתי בנחל, החברים שלי לגרעין היו רואים את הסרט הזה בערך כל שעה וחצי, ואני סירבתי לראות אותו מטעמי... מטעמי זה שאני לא מסוגל לעשות מה שכולם עושים. אבל כן,
כזה נון-קונפורמיסט, התחתנתי עם נון-קונפורמיסט.
ממש, ממש.
עוד סרט אחד ב-1987 שרק נזכיר ממש בקטנה, פשוט בגלל העובדה שמשחק בו אחד השחקנים הגדולים בתולדות העולם.
אוקיי.
1987 יצא סרט שנקרא אהבה גנובה, או בעברית, או באנגלית, Every Time We Say Goodbye, הוא סרט דרמה רומנטי.
תום הנקס.
תום הנקס. כן, משחק בו בלצד מוני מושונוב. הוא בעצם מגלם את דמותו של דיוויד, שהוא טייס מתנדב אמריקני בצבא הבריטי בתחילת מלחמת העולם השנייה, והוא מתאהב בצעירה יהודייה ספרדית. אבל המשפחה שלה לא מוכנה שהיא תתחתן עם גוי.
נורא.
כן, אבל הבן דוד שלה, שהוא מוני מושונוב, רואה את עצמו כחתן המיועד לה. אז סרט כאילו... זה סרט של משה מזרחי, הוא סרט ישראלי, אבל אנחנו מדברים על תום... מה?
אז היא צריכה לבחור בין מוני מושונוב לתום
הנקס. לא, בין מוני מושונוב זה הבן דוד שלה.
אוקיי, חשבתי שהוא... אוקיי.
כן, גם ענת עצמון משחקת שם. לא סרט שהצליח במיוחד, אבל תום הנקס.
כן.
ומוני מושונוב, באותו פריים. ואנחנו מדברים על 1986, זה התקופה ככה... בין לבין שתום הנקס כבר הפך להיות כאילו, יודע, זה ביג, זה לפני ספלש, לפני ספלש או אחרי ספלש?
אין מושג.
אני לא צריך להסתכל בזה, אבל זה תום הנקס הצעיר.
כן.
זה מדהים וזה מעניין.
מוני מושונוב אחר כך המשיך לשחק בעוד כל מיני סרטים גדולים, יחד עם חואקין פיניקס וכל מיני כאלה, היו לו לא מעט תפקידים גדולים בחייו.
נשארנו עם עוד 5 סרטים לשנות ה-80, הקיץ של אביה, שאי אפשר ככה להתעלם ממנו, בכל זאת סרט של אלי כהן, מבוסס על הסיפור של גילה אלמגור, ואימא שלה, אחד הסרטים הכי תכונים, מבחינת צפיות בטלוויזיה, הראו אותו בכל מקום, אחד הסרטים הכי טראומטיים בעיניי.
לא ראיתי אותו.
לא ראית הקיץ של אביה?
לא, ראיתי הקיץ של אביה, מתוך ידיעה שהוא סרט מדכא רצח.
לא, לא סרט מדכא רצח, אבל יש את הקטע הזה יש קטע בסרט שאף אחד לא בא לממולדת של אביה, וכל ההורים אומרים שזה כאילו הדבר שהם הכי מפחדים ממנו, שהם יעשו עם מולדת ואף אחד לא יגיע למולדת של הילד שלהם.
בגלל זה הם עושים את זה בסקי ג'אמפ וכאלה, כי הילדים לא רוצים לבוא לילד, הם רוצים לבוא...
למה? אבל יש קוסם.
כן, היום קוסם זה לא מספיק.
יש חטיפים.
היום זה לא מספיק, אתה צריך לקחת אותם לסינימה 8D כזה, לא יודע.
אוקיי, עוד סרט שהוא אחד הסרטים האהובים עליי באופן אישי, משנת 1988, חיים בוזגלו ביים את נישואים פיקטיביים, שזה אחד הסרטים הטובים בעיניי.
סרט נהדר.
בכיכובו של שלמה בר אבא.
כן.
אלי עצמן בתפקיד הקומי הראשון שלו.
וואלה, אני לא זכרתי שהוא שם גם.
כן, כן, הוא עובד השירות במלון, הוא הערבי בעצם, הוא מגלם שם ערבי שמנסה להיות כאילו מאוד...
סרט מאוד מעניין מבחינת התסריט שלו, זה קונספט מאוד מאוד מעניין על מישהו שבסוג של משבר...
כן, הוא נפרד, הוא טס לניו יורק, הוא אומר להורים, למשפחה שלו שהוא טס לניו יורק, אבל במקום זה הוא נוסע לתל אביב, עובר לגור בבית מלון, שם הוא מתאהב בפקידת המלון, חושבת שהוא יהודי אמריקאי, הפקידה, וכאילו מנסה, אתה יודע, היא רוצה לנסוע לארצות הברית. ואז הוא איכשהו נקלע להיות בחבורה של פועלי בניין, שמציעים לו להצטרף אליהם, והוא מתחזה לאילם, וככה בעצם הוא לא מנהל איתם איזשהו דיאלוג. הרבה מאוד על העניין של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, על הפחד שלנו בפיגועי טרור, הזה שאנחנו לא סומכים על הפועלים הערבים שגרים בידינו.
כן, יש שם סצנה אחת שהיא כאילו סופר סופר חזקה, שאחרי שהוא היה כל כך הרבה עם הפועלים האלה, והם נהיו באמת חברים נהדרים, פתאום יש לו רגע אחד שהוא חושב שהם בעצם מבצעים פיגוע, והוא רץ כאילו כדי להציל את הילדה, שהוא חושב שהוא ולא קורה כלום, ואז הוא מבין כמה צבוע וכמה המצב בעייתי. בקיצור, כן, סרט ממש מוצלח.
עשית ספוילר.
עשיתי ספוילר.
רציני. אבל סרט מ-1988, עוד סרט מ-1988, שאני רק אציין, תל אביב ולוס אנג'לס, אחד הסרטים היחידים שדודו טופז, שיחק בהם על כוכב שמנסה ככה... כאילו, יש לו איזשהו ברייק, והוא תחת חסות של המרגן די בינוני, הוא מנסה לפרוץ קדימה לטלוויזיה, ואז הוא כאילו מקבל הצעות להופיע בארצות הברית, הוא קורא לעצמו שם מודי גזית.
מודי גזית, אוקיי.
כן, דודו טופז, גם סרט מאוד, שהיה מאוד מאוד מצליח, אבל לא נרחיב עליו את הדיבור. בסרט האחרון של 1988, שאתה בטח תרצה להרחיב עליו את הדיבור, הוא נחשב לאחד הסרטים הגרועים ביותר שנוצרו, אבל אתה מאוד אוהב אותו, אתה רוצה להגיד?
יהושע.
סרט פולחן קומי ישראלי מ-1988. אברי גלעד. אברי גלעד, שאנחנו מאוד 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 אוהבים אותו.
כן, בתפקיד שאני בטוח שהוא רוצה שיקבר ויעלם ושאף אחד לא יראה אותו יותר אף
פעם. הוא אגב כן זכה הסרט להצלחה קופתית יחסית, ממש בכמה מילים על מה אנחנו מדברים פה, יהושע הוא.
זה סרט ביזרי לגמרי על בחור בשם יהושע, שהוא הלוזר האולטימטיבי שחולם...
חרמן ובטול, אפשר לקרוא לו ככה.
פולני, נאיבי, חרמן ובטול. הוא גם, זה מתוך הסרט, הוא כאילו גם המספר בעצם, במין קול כזה. עכשיו יש שם כל מיני שבירות קיר רביעים מוזרות, והומור ביזרי לחלוטין. אני נורא נורא אהבתי את זה, כי אני בדרך כלל אוהב שלוקחים איזשהו כיוון לא צפוי.
כן.
וזה סרט מאוד מאוד לא צפוי, יש שם את מתי סרי... בתפקיד הג'יגולו, שהוא כאילו נכון. מקנה בו, והג'יגולו מת, והוא צריך להחליף אותו, אבל בעצם זה הכל בדמיון שלו, והמון כאילו משחק על, אני לא יודע מה אמיתי ומה לא, אני לא אגיד לכם שזה סרט טוב, אני אגיד לכם שזה סרט נורא נורא שונה.
זה נורא מוזר לראות את אברי גלעד הצעיר באופן כללי, וגם בכלל בגלל לראות את גם ארז טל וגם אברי גלעד, מה שהם היו לפני, אנחנו מדברים על יותר מ-30 שנה, ואיך הם היום, זה טוב, התבגרו, גם אתה התבגרת, גם אתה עשית שטויות בשנות ה-20.
אני עשיתי שטויות בסגנון יהושע גם.
אבישי המתחנגל.
כן, אנחנו עשינו כל מיני דברים נורא מוזרים, אבל אני חושב שזה סרט שאם אתה מתחבר להומור שלו, אז אתה נורא תצחק ממנו, רוב הסיכויים שלא תתחברו להומור שלו, ותגידו, אוקיי, זה נורא.
את שנות ה-80 ואת הספשייל הארוך הזה שלנו, שאפשר אגב לדבר עליו שעות עדיין, סוגר אבא גנוב 2, שבעיניי הוא נחשב לסרט הטוב יותר בסדרת אבא גנוב, כי קודם כל, קרן מור כבר לא מופיע שם, את התפקיד שלה מאוד שולי, אלונה קמחי נמצאת שם, מקבלת תפקיד קצת יותר... מעניין, היא לא האימא של קרן מור, של כן. לא קרן מור, היא פשוט מגלמת עורך הדין, גם אילנה, איך קוראים לה? אילנה...
אביטל? אני לא יודע איזה אילנה.
אילנה ברקוביץ'.
אוקיי, okay. נכון.
היא גם באחד התפקידים הראשונים תנה, והיפים כן. שלה, וכמובן... צ'יקו בן דוד מתחתן סוף סוף.
אם אני זוכר נכון, הסרט הזה הוא לקוח מתוך, זה התסריט של ברייקדנס.
מה?
אם את זוכרת את ברייקדנס?
מי זוכר את ברייקדנס?
אני זוכר את הסרט ברייקדנס.
מה היה בברייקדנס? אבל לא, שם רקדו.
זה היה כאילו הבסיס לכל סרטי הולכים לסגור לנו את המתנס, ואנחנו חייבים להשיג, האנשים העשירים הרעים באים לסגור לנו, ואנחנו צריכים להילחם כדי לקבל את המעט שיש, זה פחות או יותר העלילה, לא? באים לסגור להם שם ולבנות שם משהו אחר, אם אני זוכר נכון, באבא גנוב 2. באים לסגור להם את ה... את ה... מה זה? מה הוא עושה? הוא דייג את הרציף ולבנות שם קניון או משהו כזה. או שאני טועה.
אתה מדבר על אבא גנוב 3.
זה 3? אז מה יש ב-2? עשיתי ספוילר.
ב-2 הוא עובר לגור ביפו ו...
באמת?
כן, מתכננים איזשהו פרויקט פיתוח בנמל ככה, אבל כאילו במקביל מנסים להוכיח ש... צ'יקו בן דוד הוא אבא מזניח, ושהוא לא נמצא הרבה עם הבן שלו, וכל מיני עניינים מהבחינה הזו. למה הסרט הזה חשוב? ולתן לכם, למי יותר חשוב מאשר יהודה ברקן?
למי?
לחיים משה, כי זה בעצם עשה לו לגמרי את הקריירה, עם השיר החתונות נשבע.
ואז הוא התחתן עם פנינה רוזנבלום. סתם, זה משה חיים.
לא, זה משה חיים, כן. כן, אז הוא שימש שיר כניסה לחופה בחתונות רבות בשנות ה-90 של המאה ה-20, אני אשבע, כמו היום הזה שבא, ואני חייבת להגיד שכל מה שאני רואה את הסצנה הזו מאבא גנוב, עדיין יש לי לחלוחית.
לחלוחית בעין.
למרות שאני יודעת שלא באמת מתחתן איתה, אבל זה כאילו בילדאפ מאוד מאוד יפה, וכך אנחנו מסיימים את החלק הראשון של הספיישל שלנו, שהיה ארוך מהרגיל, אבל אנחנו אוהבים לדבר, ואתם אוהבים להקשיב.
כן, אם אתם עדיין פה, אתם אוהבים להקשיב.
הספיישל הבא, הספיישל השני ידבר על שנות ה-90 ועל תחילת שנות ה-2000 עד נכון לימינו אנו. איזה עוד סרטים ייכנסו לרשימה? את זה אתם תוכלו לגלות בפרק הבא, שאגב יהיה קצר יותר, כי יש פחות סרטים באופן משמעותי, אבל כן. אז מקווים שנהנתם, אל תשכחו להירשם לפודקאסט שלנו, בכל פלטפורמת פודקאסטים אפשרית. שיהיה לכם חג עצמאות שמח, תספרו לנו איזה סרטים אתם ראיתם ביום העצמאות, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
ביי!
עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.